מה שמו? אמרנו, עלינו קומה ממדרגת משפחה למדרגת אומה. דרך אגב, אני אומר, זה לא רק אנחנו מבחינת המבנה של החומש, שהחומש הולך ממצב מצומצם יותר ממשפחה למצב של אומה, זה גם אנחנו, כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא חי על סולם, הייתי אומר. כמה שהוא יותר כללי, הוא יותר במדרגה יותר גבוהה. כמה שהוא יותר פרטי, מדרגה יותר נמוכה. אבל באמת שאדם מרוכז בעצמו, במשפחתו, משהו כזה, זה מדרגה יותר נמוכה. מאשר הוא פתאום נהפך לאיזה אידיאליסט, כללי, אני יודע, חושב על כלל ישראל, כלל האנושות, כל זה. מדרגות מדרגות. אז עלינו קומה, אנחנו, זה לא רק עליית קומה בסדר החומש, אלא גם מבחינתנו, באופן אישי, מי שרוצה לעלות קומה, הוא צריך לצאת מכל הבעיות המשפחתיות, הפרטיות, הדברים האלה, שלא שאין לזלזל בהם, צריך אותם. אבל צריך לדעת שיש קומה מעל הפרטיות. הקומה הזאת היא הקומה הכללית של כלל ישראל, כלל העולם. יש פירוט של השמות של בני יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ואי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. אומר רש"י, ויוסף היה במצרים, מה שאנחנו לא יודעים שיוסף היה במצרים? מה למדנו כל סוף חומש בראשית? איפה הוא היה? באונולולו? איפה הוא היה יוסף? הוא היה במצרים, ודאי שהיה במצרים. אומר רש"י דורש את זה. והלא הוא ובניו היו בכלל 70. כאן הוא אומר אפילו, מה בא לחדש בזה? ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. צריך להבין, יוסף, הכינוי שלו, הצדיק, כך קוראים לו, הצדיק. לא כתוב, לא כחסיד, לא כתוב עליו החכם, לא, למרות שהיה בוודאי היה חכם, הוא היה הכל. למה הלבישו עליו, על יוסף, את התואר הזה, הצדיק? לא כתוב על אברהם אבינו, אברהם אבינו הצדיק. לא כתוב, אברהם אבינו. אבל יוסף, הלבישו עליו את המושג צדיק. מה זה צדיק באמת? צדיק באמת זה כמו שרש"י אומר כאן, שבכל מקום הוא צדיק. לא שהוא צדיק, שהוא רועה צאן, ואדם ענב, אדם שאין לו מעמד, או דברים מהסוג הזה. זה לא נקרא, המושג הזה לא נקרא צדיק, כי אם רק כאן אתה צדיק, ושאתה עולה לגדולה, ואתה נהפך למלך, אתה פתאום שוכח את העובדה שאתה צדיק, אז זה לא נקרא צדיק. צדיק זה בכל מצב, בין שאתה בבירה עמיקתא, ובין שאתה באיגרא רמא, בין שאתה אדם פשוט, ובין שאתה עלית לגדולה, זה לא משנה, בכל מקום אתה אותו, אתה לא מאבד את הצדיקות שלך, בגלל המעמד שלך, או בגלל הכבוד שמחלקים לך, או משהו כזה. ולא מילת הזאת רתאי. בדרך כלל אדם שמקבל תפקיד כמו משנה למלך, או אפילו מלך, או מה כזה, הוא מתגלה, הוא מתמלא בגאווה, מידת הגאווה. הוא, אני חשוב, אני. ואז הוא מאבד, כשאדם יש לו גאווה, אז הוא מאבד את הצדיקות שלו. זה גדולתו של יוסף. שהוא בכל מקום, בכל זמן, נשאר צדיק. כן. למרות שכלפי חוץ, כאילו, השתנה, אבל באמת, במהות שלו. וזה עם ישראל. עמך ישראל כולם, כולם צדיקים. זאת אומרת, אנחנו עם ישראל, עם ישראל כולם צדיקים. אלפי שנים חיים. ואיך אומרים, גם כשהיינו בית ראשון, בית שני, גלות שנות 2000, מדינת ישראל, הצדיקות הזאת היא שייכת למהות שלנו, כמו אצל יוסף, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו במסכת פסחים, אמרנו למה לומדים מסכת פסחים, דבר בעיתו מה טוב. למדנו מסכת מגילה ו... הכנה לפורים. עכשיו אנחנו מתקרבים, כבר מריחים את באופק את פסח, איך אומרים, אחרי פורים בא פסח. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. קודם כל נראה את ה... אור ל-14, אז... מה זה אור ל-14? רבנו, רב קהתי, מביא כאן פשוט, כמו שהסיכום של הגמרא. הגמרא אומרת, הכוונה היא, הלילה שלפני יום 14 בניסן, זה נקרא אור ל-14. אבל הגמרא שדנה בסוגיה הזאת, למה מסרת פסחים מתחילה במילה אור? אפשר להגיד, הלילה שלפני 14. ודנה באמת בהרבה מאוד, 15 סוגיות אם אני טועה, במושג הזה שנקרא אור בכלל. כן? אור ל-14. אנחנו מדברים על פסח. פסח, היינו, איפה היינו? באור או בחושך? במצרים, איפה היינו?
בחושך.
יש ביטוי כזה, חושך מצרים. אור ל-14. אור ל-14. לכן, הגמרא אומרת, אפשר לנקוט בגם מילים, אבל מה, אנחנו נוקטים בלשון נקייה, ככה אומרת. לשון נקייה, במקום להגיד חושך, מתחילים במילה אור, יותר מתאים. אור, כן, ככה אומר, לשון נקייה. למה? מה זה המילה פסח? פסח. פסח. פסח לדבר. זה רמז, כאילו. פסח. פסח. לדעת, לדעת, לדבר, בלשון נקייה. נגיד מילים טובות. אם יש לך שתי אפשרויות, נגיד את אותו רעיון במילה עם משמעות חיובית, כמו אור, אור שלילית, כמו לילה, מה עדיף? נגיד אור, אור לארבע. פסח. לכן, ככה גמרא דנה בזה, אומרת שאנחנו באים אל הפסח, יש מצווה ודיברת, והגעת לבנך. בפסח יש מצווה של אמירה, דיבור, בליל הסדר, לספר ביציאת מצרים. אבל האמירה הזו צריכה להיות עם פה טהור, מחשבות טהורות, עם פה טהור. אז לכן המסכת פסחים פותחת באור. אז בודקים את החמץ, מחפשים את החמץ בכל המקומות שמצוי שם, לשם בירו, מהטעמים שכבר ביאר בהקדמה הוא מסביר מה כל העניין הזה של בירו חמץ. בכל, המשניות הראשונות עסקות כאן בנושא של בירו חמץ. בירו חמץ, סור מרע ועשה טוב. קודם כל, לבאר את הלא טוב. החמץ זה הלא טוב. פסח, כמובן. אז קודם כל עוסקים בזה. איך? מחפשים אותו. לאור הנר, שאור הנר יפה לבדיקה. אף על פי שמותר להשות את החמץ עד חצות היום של ערב פסח, בכל זאת לוקחים מקדם ביטחון, מה שנקרא. מכל מקום תקנו החכמים שתהיה בדיקת החמץ בלילה שלפניו. מדוע? לפי שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם. ועוד לפי שמצוות הבדיקה היא בנר. ואור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום, שאורו לא ניכר. מכל מקום, מי שלא בדק בלילה, הוא בדק ב-14 בניסן בבוקר, צריך שיבדוק גם כן לאור הנר. אם אדם לא יכולה לבדוק בלילה, יבדוק למחרת, אבל גם כן בודק לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, דיינו, אתה לא חייב לבדוק בכל הבית. יש מקומות שיש ספק, או ודאי, ודאי, אתה לבדוק חמץ. אבל יש מקומות שלא. אין צריך בדיקה, שאין חייבים לבדוק, אלא מקומות שדרך בני אדם להכניס לפעמים חמץ. איפה שלא לפעמים בוודאי צריך חמץ, אבל אומר כאן אפילו לפעמים. ולמה אמרו שתי שורות במרתף במקום שמכניסים בחמץ, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שאין העליון. דהיינו, צריך להבין, פעם מרתף זה המקרר של הבית, המזווה של הבית. היום יש לנו פריג'ידר. פעם המרתף זה המקום מוצל, היה חשוך. שם יחסית הדברים היו נשמרים, במיוחד יין. יין זה מקום, היו, גם עד היום עושים יין, משורים את החביות של היין במרתפים. גם היום, בעולם המודרני שלנו. עכשיו, השאלה אם האדם נכנס מדי פעם לספק לעצמו יין מתוך המרתף. האם העובדה הזאת שהוא לא קבוע בתוך המרתף, אלא מדי פעם, האם הוא צריך לבדוק את המרתף הזה או לא? ואם כן, מה הוא צריך לבדוק בתוך המרתף? המרתף הזה יכול להיות עשרות, אולי מאות חביות לפעמים. מה, לבדוק את כל המרתף? על זה דנה המשנה. שתי שורות במרתף, שתי שורות של חביות יין הסדורות במרתף צריכות בדיקה. והרי אין מכניסים חמץ במרתף. אז למה המקום אמרת, המקום שלא מכניסים חמץ? אז הוא אומר, לא, במקום שמכניסים בו חמץ, שם צריך לבדוק, כגון מרתף של יין, שלוקח ממנו יין לשולחנו, לפעמים הוא עומד בתוך הסעודה, כשפיתו בידו, ונכנס למרתף להביא משם יין, ושוכח שם את הפת. כיצד בודקים שתי שורות? זאת אומרת, הוא לוקח פיתה. אומרים לו, לך תביא יין. לוקח את הפיתה, אומר, לפתוח חבית, לא בקבוקים, לפתוח חבית. שם את הפיתה על החביות, ומתחיל על זה. ומרוב שהוא כל כך רוצה לשתות יין, הוא שוכח את הפיתה שם. כן? וחביות במרתף של יין מסדרות שורות שורות זו אצל זו, ועליהן חביות עד התקרה. ונחלקו המוראים בפירוש דברי בית שמיים. שתי שורות על פני כל המרתף, יש אומרים שבודק את סדרת החביות שכדגד הכניסה כשנכנסים למרתף, מן הארץ ועד התקרה, והסדרה השנייה שאחריה. זאת אומרת, איפה שידו של אדם מגעת שם. והן נקראות שתי שורות על פני כל המרתף, לרוחבו ולגובהו. ויש אומרים שאינו בודק את הסדרה השנייה האנוכית שבפנים, אלא רק את הסדרה העליונה, האופקית, הרואה את התקרה. רק למעלה, אבל לא מה שממול. כלומר, ששתי שורות הן הסדרה האנוכית שבחזית המרתף, הסדרה האופקית העליונה, בצורתן כמין דלת. בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. בית שמיים מחמירים כאן, מה שאין כאן בית הלל. אין צורך לבדוק שתי שורות שעל פני כל המרתף, אלא שתי שורות החיצונות בלבד, שהן לרוחב המרתף. אבל בדברי בית הלל נחלקו בגמרא, יש אומרים השורה העליונה והשורה שלמטה מנה ותו לא, ושתיהם כנגד הכניסה. ויש אומרים השורה העליונה והשורה שלפניה, שלפניה מנה, והן שתי שורות הראשונות הרואות התקרה. עכשיו, זה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. כל אחד החולק אומר, איפה סבירות שיניחו את הפיתה או את הלחם? בית שמיים מחמיר, אומר, יש סבירות שגם יניחו את זה רחוק יותר. ובית הלל אומרים, לא, זה איפה בדרך כלל שניגשים, הדברים הראשונים שנפגשים בהם במרתף, שם הסבירות היא שיניחו את החמץ. אנחנו צריכים להבין, אנחנו עוסקים כאן בעם ישראל, המציאות שאנחנו חיים בה יש בה שני מימדים, נאמר. המימד האחד זה המימד המשתנה. המימד השני הוא מימד הנצח. כן? זה העולם שאנחנו חיים בו. עולם שיש בו כמו עץ. העץ יש בו מימד משתנה, העלים, הפירות, הפרחים, כל הדברים האלה משתנים. אבל יש לו גם את השורשים, את הגדע, הדבר הקבוע הנצחי. ככה החיים שלנו מורכבים. יש אנשים שחיים רק את הרגע, מה שנקרא. את המתחלף, המשתנה וכל זה. ומרגש, אפשר לומר. ויש אנשים שחיים את הנצח. בתוך העולם המשתנה, לא לבטל אותו. אבל הם חיים את הממד הנצחי. על זה מדבר כאן הרב. חיים וסוענים הם משעתם החיים החברתיים. אבל מה חדל, מה קטן ודל הוא, חייהם, מה גדולה היא הריקנות הנשארת בלב אחר כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמהומות, כשאין בהם תכלית נצחית, כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים. דוגמה, בדור שלנו זה מה שנקרא המדיה. המדיה בנוי על, 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 על משתנה, על משתנה. החדשות. היום יש כל כמה זמן חדשות יש בערך?
חצי שעה.
כל חצי, יש גם קיצור החדשות, משהו כזה. אז אדם חי, עם, יש כאלה חיים עם, עם, עם הרדיו כל הזמן. פק, 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 פק. תגיד לי, מה היו חדשות בצהריים? כבר לא זוכר. אבל באותו רגע הוא התרגש מאוד. כבר שכח. מה לפני יומיים? מה הודיעו בכותרות? תאמין לי, אני כבר לא זוכר. אבל באותו רגע הוא התרגש, הוא ראה את הכותרת. יש עוד מכשיר נקרא אינטרנט. זה בכלל, זה... כל הזמן משתנה, 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 משתנה. אתה חי ממש את הרגע, את הרגע. ומאבד תוך כדי כך את מה? את הנצח. את המגמה הפנימית הנצחית שבתוך כל העולם המשתנה. אז מה נשאר מכל, מכל המשתנה הזה? מה נשאר? שום דבר לא נשאר. זה מזכיר לי שפעם, אומר לי, בשם הרב פרנק אומר את זה, שפעם דיברו על מישהו, הודיעו בעיתונות ובזה, אז לא היו כל כך רדיו, אבל שהשמיצו אותו וזה, והיה סתם העלילו על מישהו משהו. מאוד התרגש, מאוד זה. אז הרב פרנק, אני כבר לא, ככה, הוא אמר, לא נורא, זה כתוב בעיתונים, מה יעשו מחרתיים בעיתונים או מחר? יעשו בזה דג מלוח, מישהו יזכור את הדבר הזה? מישהו יזכור מה... ובאותו רגע זה מרגש, אבל אחר כך זה פשוט נשכח מהימיה הזו. זה מה שהוא אומר, שיש חיים כאלה שהם התרגשות רבה של מלחמות ומהומות, וכשאין בהם תכלית נצחית בתוך כל המשתנה הזה, כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים, מה נשאר מהחיים כשאין בהם תכלית נצחית? גם הערך של ההתעוררות החברתיות חברתיות כוללות, בייחוד שבאות בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב ומקדרת את הדעה, כמו מאבקים פוליטיים או מלחמות או כל הדברים האלה, לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית נצחית אידיאלית בתוך כל זה, שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשובות שיש כוח בהיגיון ורגש עליון לתן בהם. אז כל התנועות אינן חשובות כלום ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. אתה צריך להבין. המבט היהודי הוא מבט חודר, מבט מקיף, מבט בפרספקטיבה. אנחנו רואים את הנצח בתוך ההווה. תחיית עם ישראל זה הגשמת חזון נביאי ישראל. זה לא איזה מאורע פוליטי חולף, היה ואיננו. כל מה שנעשה כאן, לפרטי הפרטים, כולל סלילת כבישים וחקלאות ותעשייה ועלייה ופוליטיקה ובלגנים ועניינים וכל זה, בתוך כל זה מסתתר המגמה האלוקית של תחיית עם ישראל, וגם העולם כולו בתוך תחיית עם ישראל. אם אתה לא רואה את הממד האלוקי בתוך כל זה, אני צריך... אז זה ממש לא נחשב ככלום כל הדבר. זה כאן מרחיב הרב את הראייה. עין בעין, היה הרב סיוד אומר, לראות בעין האלוקית, לראות את המציאות שאנחנו חיים בתוכה.